אין מוקדם ומאוחר בתורה, לפעמים מזכירים כבר בתחילת הסיפור בסוף. טוב, נתחיל לקרוא אותו ככה. מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים, והלך ועסק בדוקטורים כדי שלא תהיה מרציתו מייצגת לזרים, ולא הועילו לו. על המלך והקדוש ברוך הוא, כל המעשים האלה. לכן אם המלך זה הבן אדם, כאן אנחנו נראה שזה נובד, ונותנים ככה וכנים ככה, בן אדם הוא גם מלך, הוא בן מלך, אז הוא מלך. הוא עבד של השם. יחסית לכל היצורים האחרים, האדם הוא מלך. בתנאי שהוא זוכר שהוא עבד של השם. הוא מייחס את המלוכה לעצמו, אז הוא לא מלך בכלל. הביטוי הזה של מלך שאין לו בנים, זה שייך בכל המובנים, זה שייך גם אצל השם, מלך שאין לו בנים. זאת אומרת, זה כמו שהקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם, עדיין אין מי שיגבה את המלכות שלו. המושג של בן שמגלה את המלכות לדור הבא, וגם ברוחניות, בפנימיות, אז להוריד משהו לעולם יותר נמוך, זה נקרא לגלות לדור הבא. המושג של דור, בעברית, דור וטור, זה אותה מילה כמעט. ארבעה טורים, זה גם ארבעה דורות. אנחנו מדברים על דורות על ציר הזמן. דור הולך ודור בא. אפשר לדבר על דורות על ציר המדרגה, לא על ציר הזמן. דורות ראשונים לפי זה עולמות עליונים, ודורות אחרונים זה עולמות נמוכים יותר. יש מבט כזה, יש עניין כזה. ואז המלך שאין לו בנים, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מלך, אבל המלכות שלו לא מתגלית בעולמות התחתונים. הוא צריך להקים את התפקיד על מישהו, על איזשהו נברא שהוא כבר נמצא בעולם התחתון, והוא צריך להנגיד את הקדש ברוך הוא למלך. מה המשמעות של עולמות תחתונים? מה המשמעות של עולמות תחתונים? זה מתחלק מאוד, זה תלוי. כשאנחנו נמצאים פה בעולם שלנו, העולם שלנו מוגדר כעולם תחתון שאין תחתון למטה ממנו. אנחנו יכולים לדבר על עולם של דומה, זה מתחתנו. אבל יש מושג מסוים שבו עולמם של בני אדם הוא העולם הכי נמוך. כמה? כי אנחנו היחידים שיכולים למרוד ולעשות ככה ולהגיד לא עוד. שום נברא בכל העולמות לא מסוגל לזה. אז אנחנו הכי נמוכים. המושג של עולם הזה, העולם האנושי, העולם שלנו, הוא מצד אחד העולם התחתון של תחתון למטה, ומצד שני הוא יכול להיות העולם העליון של עליון למעלה ממנו. כי שאם אנחנו יכולים להגיד לא רוצים, ואנחנו בכל אופן כן רוצים, אז אנחנו למעלה מכולם. אבל בוא נניח לזה עכשיו, זה מושג אחד של עולם תחתון. כן? עולם של בני אדם, זה נותר עולמות תחתונים. העולם הגשמי בכללותו, עם כל הכוכבים והמזלות, כל מה שיש בו, זה גם באיזשהו אופן עולם תחתון, כי הוא גשמי. נכון? ככה זה נראה בפשטות. מה עם עולמות הרוחניים? עולמות שיש בהם מלאכים, עולמם של המלאכים, זה לא איזה נחל שישום במלאכים, אבל העולם של המלאכים, אני מסתכל על זה בצורה יותר מופשטת, זה עולם עליון או עולם תחתון? מה? מה? עליון? יחסית. יחסית אלינו זה עולם עליון. העולם העליון באמת זה העולם של הספירות. דיברנו הרבה על ההבדל.
מה זאת אומרת? יחסית למה זה עולם תחתון?
מה? איזה
עולם? עולם המלאכים. אמרת יחסית אלינו?
עולם המלאכים הוא יחסית לעולם הספירות, זה נקרא עולם תחתון. ובספירות אין עדיין אישיות, אין עדיין אני. יש את הקדוש ברוך הוא. אצל המלאכים אנחנו כבר אומרים וקרא זה את זה ואמר, יש להם כבר שמות, שם עצם פרטי, כן? המלאך הוא מלאך של חסד, הספירה היא גם ספירה של חסד, אבל הספירה לא נקרא חסד, היא נקרא חסד. מי הוא החסיד של החסד של הספירה? שם. אבל המלאך, אם הוא מלאך של חסד, אתה יכול לקרוא לו חסיד, יש לו כבר אישיות. זה מאוד ברור, השפה עוזרת לנו להבין את הדברים האלה. מה הם נשמות? איזה עולם נמצאים הנשמות? יש עולם הנשמות, יש עולם המלאכים, יש עולם הגלגלים. עולם הגלגלים זה עולם שלנו. בשפת המקובלים, עולם העשייה זה עולם הגלגלים, עולם היצירה זה עולם המלאכים, ועולם הנשמות זה עולם הבריאה. איך זה בדרך כלל? אפילו שיש בכל אחד מהם את הכל, יש בעולם היצירה יש גם נשמות וגם מלאכים. אבל אז אני אומר שבעולם היצירה יש, הוא כולל בתוכו גם איזשהו מימד של עולם בריאה. בבריאה שביצירה יש נשמות, ביצירה שביצירה יש מלאכים. זה דבר בעולם הבריאה. בבריאה שבבריאה זה מקום הנשמות, ביצירה שבבריאה זה מקום המלאכים. איך שהמלאך נמצא זה תמיד יצירה, גם המלאך של הבריאה, אז הוא תמיד במהות, המלאך זה יצירה, הנשמה זה בריאה. זאת אומרת, המלאך הוא יותר, משהו יותר פשוט, הוא יותר חד-ממדי, הוא לא מורכב כל כך. הוא לא מורכב מריבוי כוחות, הוא לא צריך מי יודע, למרות שיש לו שכל, יש לו שכל גדול, שכל יותר גדול מבני אדם. אבל השכל שלו לא צריך לברר בירורים, ולהחליט החלטות. יש לו צבע פשוט, הצבע של מיכאל הוא חסד, השכל שלו מבין כל דבר לצורת חסד וכליל גדול כזה, ואין לו קונפליקטים ואין לו בעיות ואין לו התמודדויות ואין לו שום דבר. האדם הוא יצור הרבה יותר מורכב. אין אדם של חסד ואדם של גבורה. אפילו בית הלל יש דברים שהם לחומרה, יש דברים שבית שמאי לכולה, כך למדנו. זאת אומרת, האדם הוא תמיד מורכב מהכל. אחד מההבדלים שבין בן אדם לבעלי חיים ולמלאכים, יש הרבה הבדלים, אחד מההבדלים הוא שהאדם כולל בתוכו את כל הנטיות וכל הדברים שבעולם, וכל הקצוות. יש נטייה אחת שהיא גוברת, אבל הוא יכול להסביר נטייה הפוכה. זה אחד מהיסודות של הבחירה. לא רק שהוא כולל טוב ורע, אלא אפילו בטוב עצמו הוא כולל כל מיני דברים. השורש של כולם זה למעלה, דיברנו על זה לפני שבועיים. האדם נברא ככה, לא רוצה לחזור על הכל, יש כאלה שקלטו, אני לא רוצה עכשיו לדבר על הכל עוד פעם. האדם נברא בצורה כזאת שיכול לזכור את חוויית היותו למעלה מעולם הבריאה, את היותו בעולם הספירות, בעולם העצימות. המלאכים לא יכולים לזכור את זה, כי כשהם היו שם הם עדיין לא היו מאובחנים בכלל. הם נבראים אל תוך עולם הבריאה, זה המצב הכי גבוה שלהם, וכמו שאמרנו יותר מדויק אל היצירה שבבריאה, ושם הם נכנסו. אפשר להטיל על המלאכים את הפרויקט להמליך את הקדוש ברוך הוא על עולם הבריאה, הם יעשו את זה מאוד יפה. הם עומדים באופן איך שהם עומדים והם צועקים קדוש וברוך, והם אומרים ימלוך השם לעולם וברוך כבוד השם במקומו. יש אפשרות כזאת, יש אפשרות להטיף את הפרויקט הזה על בני אדם. בסוף במה הקדוש ברוך הוא ברא, בחר, מי ממליך אותו? בני אדם. ולא מלך. ואנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי ישראל, אף על פי שאלוקם לכל באי העולם, לא יחדתי שמי אלא עליכם. זאת אומרת, בין בני אדם הוא יושב את שמו על עם ישראל. על המלאכים לא, לא יושב את שמו עליהם. הם לא ממלכים אותו, הם לא נקראים העבדים שלו, הם משרתים, אבל הם לא העבדים שלו. עכשיו, מדוע הוא בחר דווקא בזה? דווקא באופן הזה. אנחנו אולי נקבל כאן איזשהו הסתכלות בסיפור על, על המלך הזה, שאין לו בנים, הוא מחפש שיהיה לו בנים, הוא מחפש שיהיה משהו. הדבר הראשון הוא מתעסק עם דוקטורים. מה זה הדוקטורים? הדוקטור בתרבות של, בתרבות היהודית של הזמן שבו נכתב הסיפור. וגם היום, הדוקטור זה לא רק רופא. דוקטור יכול להיות דוקטור לכל דבר. נכון? דוקטור ל... מגיע לפעמים לאבסורדים, אבל דוקטור. הדוקטור זה הסמל של השכל האנושי ושל המגבלות של השכל האנושי. כשמדברים בהקשר קוסמי, אם מזכירים בסיפור את הדוקטור, אז מדברים על כוח הגבול, על קיצונים, על הסתרות. הקדוש ברוך הוא מתעסק עם הסתרות, הוא מסתיר את עצמו, כדי שיהיה עולמות תחתונים ושיהיו נבראים תחתונים, שיהיה שייך שיקבלו את מלכותו, שהוא יהיה מלך, שלא תלך מלכותו לזרים. מה פירוש? שצריך לצמצם, וכאורה בשביל לגלות את מלכותו צריך לגלות, ולא לצמצם. נכון? אבל בכל אופן, בן אדם לא יכול להיות מלך על האצבעות שלו. חשבתם על זה פעם. האצבעות תמיד שמות בכולנו, אלא אם כן אנחנו חולים לאיזה מחלה. אבל זה נמצא שאנחנו המלך והאצבעות זה האזרחים? נכון שלא. למה לא? זה יותר מדי קרוב. זאת אומרת, אם לאצבע שלי הייתה תודעה והיא הייתה יכולה להגיד לי לא רוצה, ואף על פי כן הייתה שומעת בקולי, אז אני הייתי המלך שלה. אבל היות שאין לה תודעה ואין לה רצון חופשי, אז אני לא יכול להיות המלך שלה. איך נוצר רצון חופשי? אנחנו כולנו שלוחה של השם. הרצון החופשי שלנו נוצר על ידי זה שהוא מסתתר מאיתנו, ואנחנו כבר לא מרגישים יותר שאנחנו שלוחה שלנו. לזה קוראים דוקטורים. זה כתוב בלשון רבים, כמו ששם אלוקים מופיע בלשון רבים. זה מגוון של כוחות, שהכוחות, בגלל שהם רבים, והם מאובחנים ומופרדים, הם לא משדרים כל כך בצורה חלקה, שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כולם. זה בלשון של הפילוסופים בימי הביניים, ואצלם זאת הייתה שאלה חובקת עולם, הם הרבה הרבה דיברו על זה, כיצד יכול להיות שיש ריבוי פעולות משתנות שהמקור של כולם זה האחדות הפשוטה? איך זה יכול להיות? כמובן, לא על פי פילוסופיה, זה לא קושיה, זה לא מתחיל בכלל. איך יכול להיות ריבוי פעולות משתנות מהאחד הפשוט, שאין לו תכונות, שהוא אינסופי? כי באינסוף יש את הכל. אין את הכל בצורה חיובית, אבל יש את הכל בצורה של פוטנציאל. אבל כשהאינסוף מתגלה, אז הוא מתגלה לגמרי. תארו לעצמכם, בואו נגיד ככה. בואו ניקח את זה לרובד שלנו, אני לא יודע לדבר גבוה. אנחנו מחזיקים ביד אבן. אבן, אבן קטנה, חצץ. חצץ בגודל, הרבים קוראים לזה סומסומיה. זה משהו כזה קטן. להרגיש שמחזיקים את האבן הזאת, כמעט יכולה להיכנס לזה תחת הסיכורת. מחזיקים אבן כזאת, להרגיש שמחזיקים את אותו פלא שהפלא הזה אומר עולם ומלואו, זה לא כל כך קרוב לתודעה שלנו. אם היה לנו שכל אמיתי, היינו מבינים שהאבן הקטנה הזאת, מי שברא אותה, הוא ברא אותה עם אותו כוח שבורא את כל העולם. ולא רק את כל העולם, את כל העולמות. ולמעשה הכוח שבורא את כל העולמות מתבטא עכשיו דרך אבן קטנה כזאת. אז ייתכן שהיינו מסתכלים על האבן והיינו מתמלאים ממשהו כזה, כן, יכול להיות שהיינו מתרשים אפילו. אבל אנחנו הרי כל הזמן רואים דברים כאלה, רואים את זה ורואים את זה ורואים בלי סוף ורואים את כולם וכולם רואים את כולם, ואף אחד לא מתעלף ואף אחד לא זז, השרות שלנו לא עומדות. מה קרה? בגלל שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים תמיד רק את הקטע הזה שאנחנו רואים, אנחנו לא מסתכלים מה יש מאחורי. מדוע זה כך? זה לא משמע שלא, הקדוש ברוך הוא מסתתר. הוא מסתתר, הוא מסתיר את הכל, הוא מראה לנו, הוא משאיר לנו חרך קצר וקטן, שדרך הנקודה הזאת אפשר לראות משהו, ורק את המשהו הזה אנחנו רואים. והמשהו הזה לא נראה לנו מי יודע מה גדול. למרות שגם המשהו הקטן הזה הוא פלא גדול. אתה מנסה לברור אותו. יותר קל להזיז 5 טון מאשר לברור חצץ אחד. אף על פי כן, אנחנו לא שמים לב. זה כבר אשמתנו. הקטע הזה שאנחנו לא שמים לב שגם החצץ הקטן הוא פלא, זה כבר אשמתנו, אשמתנו מאה. אבל הקטע הזה שאנחנו לא רואים בתוך כל חצץ קטן את כל הבריאה, אין משהו לא מסתכל. ואם היינו רואים את כל הבריאה, גם לא היינו יודעים את הגדולה האמיתית שלנו. כי מצד אחד כל חצץ מבטא את כל הבריאה, מצד שני כל הבריאה כולה לא מבטאת אותו לגמרי. הוא לא מבטאת את הבורא. הבורא הוא יותר גדול. לא זה הוא יותר גדולתו שיכול לברוא בריאה כזאת. זאת אומרת הוא מסתתר. יש מערכת שלמה של הסתרה. ברגע שיש מערכת שלמה של הסתרה, אנחנו מקבלים עצמאות. ואנחנו יכולים להגיד כן רוצה ולא רוצה, רוצה לשמוע בקולך, לא רוצה לשמוע, אתם יודעים מה לעשות, אני מאמין בדמוקרטיה, חופש הפרט, כל מיני כאלה. ואז הקדוש ברוך הוא נקרא מלך, אם בכל אופן יש לנו את התבונה שאנחנו מכניעים את עצמנו לפניו, אנחנו נקרא מבטים והוא נקרא מלך.
מה?
אבל הוא מלך גם בלעדיהם, בלי הקיום שלהם. אם אף אחד לא יבחר בו, אז יפריע את העולם מהם. לא בגלל שהוא נעלד. לא. אלא בגלל שזה הולך ביחד. הכוונה היא למלוך. אתם לא רוצים, לא צריך. יכול להיות, זו שאלה אם מרגישים או מפסידים, אבל זו שאלה. מה זה?
כאילו זה לא כזה...
הוא נותן לנו את האפשרות לא לבחור, לכל אחד פרטי. אם אני לא בוחר בו, אז לא יקרה כלום לעולם, גם לי לא יקרה. את דיברת על מקרה שאף אחד לא יבחר. אז כמה סבלנות צריך שישאר אחד בכל העולם, כמו אברהם אבינו בסיפור. וכך כתוב במדרש. אני עכשיו הבנתי את המדרש הזה, בזכות השאלה שלך. כתוב במדרש, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, אל תקרא בהיברעם אלא באברהם. זאת אומרת, שיגיע דור שכל תולדות השמיים והארץ יעמדו על אחד, שהוא יקבל על עצמו מלכות שמיים. עכשיו, המושג הזה של הקשנות הוא מושג אנושי, הוא לא מושג אמיתי, הוא לא מושג מוחלט. מדברים על הקדוש ברוך הוא, מדברים על המוחלט. בספקטרום שלנו יש דבר שנקרא עקשנות, הוא דבר לא יפה. אז מי ברא את כל המושגים האלה? טוב, אז אנחנו עכשיו במקום הזה ש... והדוקטורים לא מועילים. למה הדוקטורים לא מועילים? זה בדיוק אותו דבר כמו שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, שיתפים במידת הרחמנות. אם יש רק מידת הדין, אז באמת אף אחד לא יבחר בו. זה הסיפור שלהם. הוא נורא רוצה בן, הוא רוצה שהמלכות שלו תימשך, תעבור לדור הבא, וזה לא קורה. למה זה לא קורה? כי מי שמטפל בו זה הדוקטור. זאת אומרת, כל ההנהגה היא רק ההנהגה של אסתר, ואז לא קורה כלום. אז מה הוא עושה? יש עוד הנהגה. ההנהגה האנטיתזה של הדוקטור, במוח שלנו, עוד פעם. האנטי תזה של הדוקטור זה התפילה, נכון? זה פשוט ככה. אני לא אכילה, אבל אנחנו הולכים להתפלל שהדוקטור לא יכול לעזור, ככה זה גם קורה פה. מדוע זה ככה? כי מכל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, תפילה במידת הדין, כמו שיתף מידת הרחמים. רחמים זה תפילה, בקשת רחמים. אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם מיד במידת הדין, אז אם הבן אדם היה, הבן אדם היה לו חולה, אז קודם כל היה הולך להתפלל. אני חושב נזכר שאולי כדאי לעשות השתדלות ולקרוא לדוקטור. אמרתי
לך, מה זה באמת באמצע משיח?
הגילוי של זה זה משיח, אבל זה לא משיח, זה אתה. זה כל אחד, זה אתה, זה את, זה כל אחד. זה כל אחד, אנחנו לא רק מידת הדין, בנו יש נשמה, נשמה אנושית, לא מלאך, שהיא יכולה להתגבר על ההסתר ולהמליש את הקדוש ברוך הוא בתוך כל ההסתר. אתה יודע, בפולין, היה פעם דוקטור גדול שהיה אדמור גדול. שמעת את הסיפור הזה? האדמור הרופא, תחתרו. מי זוכר את שמו? ידוע, היה מאוד ידוע.
השם טוב.
לא, לא, זה סיפור אחר. והשם טוב ברישומים של העירייה לגבות מיסים, מצאו את הדף. מצאו את הדף. מצאו דף בלפני 250 שנה, שהיה שם הרשימה של התושבים של מג'יבוש. אז הדף של בניית המיסים, אז היה כתוב שם ישראל בעל שם ובעמודה של שם המשפחה, היה כתוב דוקטור או בעמודה של המקצוע, ככה הגוי הסתכל עליו, אבל יהודים לא קראו לדוקטור, אבל היה רופא אחד שהוא היה, הוא היה אדמור גדול, ועיקר הרפואה שלו, מה שהתעסק עם החולים שלו, הוא נתן תרופות, עושה ניתוחים, אבל עיקר גם העניין שלו היה שהם מתפלל לזה. ואנחנו מומחים עובדים וגדולים, כל יותר מיני השבוע. והתלמיד של אדמור מפורסם, הוא היה חוזר בתשובה. סלב, הגדורות האלה לא היו דברים כאלה. אבל על כל פנים, בוא נניח לזה, בוא נגיד, אמרתי לכם פעם, יש לפעמים שבן אדם בא הביתה והדירה שלו פרוצה. פרוצה לו לבית, לקחו לו את הכל. אז יש אחד שעולה בדעתו דבר ראשון שצריך לבדוק את הבזוזות, אחר כך עולה בדעתו שצריך לשים רב בריח. ויש אחד שעולה בדעתו, זה לוקח את זה של דקה. יש אחד שעולה בדעתו קודם כל צריך לעשות רק בריח, ושני אחרי זה אומר שצריך לבדוק את זה. אז אם העולם היה נברא במידת הרחמים, אז היה פן של גילוי אלוקות בתודעה שלנו, שדבר ראשון היינו מתפללים אחר כך הולכים לדוקטור. העולם נברא בצורה כזאת שקודם הולכים לדוקטור, בדרך כלל לא מתפללים, ובכלל עד שהדוקטור אומר תתפללו כי אין תקרה. זה בדרך כלל. עכשיו, מה כאן המלך עושה? המלך קודם הולך במידת הדין, הוא הולך עם הדוקטורים, וכמובן שראה השם העולם מתקיים. אז הוא גזר על היהודים שהתפללו, כן, זה למשל, במשל יש לו עולם, יש מלך, יש יהודים, והיו סיפורים כאלה עלו שהמלכים השתמשו בשירותים של היהודים להתפלל. הייתה להם איזו אמונה כזאת, שיהודים מתפלל אז הוא מתקבל יותר טוב. וגזר על היהודים שהתפללו בעבורו, שיהיו לו בנים. זאת אומרת, עברה בעולם העניין של התפילה. והיו היהודים מבקשים ומחפשים צדיק. לא יודע, פה בתחום תפילונים האלה, אני יודע שלא נשתפיסו מה התפילה מריבונו של עולם. אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים להתפלל. אבל אנחנו סומכים על רחמך ועל חסדיך ושאתה טוב לכל, ואתה ציווית אותנו להתפלל אליך, אז לכן אנחנו מתפללים. בעצם לא מגיע לנו שום דבר. זאת אומרת, היהודי כשהוא נעמד להתפלל, אז הוא מרגיש שאין לו קייס, אין לו מה לתבוע, אל תעשיל אותך כבר, אלא רחמים ותחמים לפני המקום. הוא מחפש מישהו שיכול להתפלל, ויכול להיות גם בתוך הבן אדם עצמו. כשבן אדם רוצה להתפלל, אז הוא צריך להזכיר איזה זכות. פעם סיפרתי לכם, עשה הרבה זמן, יש מאמר חז"ל שאומר שאם רואה אדם שאיסורים באים עליו, מה הוא צריך לעשות? מה לעשות? איסורים באים עליו, מה הוא צריך לעשות? חז"ל אומרים, מפשפש במעשיו, צריכים לבדוק את עצמו. איך מסבירים את זה בדרך כלל, מפשפש במעשיו? שיבדוק, אולי הוא עשה משהו, אולי הוא חטא, הוא צריך לתקן. חיפש ולא מצא, יקרה בביטול תורה. כנראה לא למד מספיק. לא ללמוד מספיק זה לאחר. אז מה, איך אתם כל הסיפור? אותו דבר, פשוט הסוכן מצא, הוא מצא חטא של ביטול תורה. היה אחד מגדולי הצדיקים, בסיפור של יותר מ-70 שנה שהוא נפטר, שהוא אמר פעם, אמר למישהו, אמר, אני כשלעצמי מפרש את זה אחרת. הוא לא רוצה להגיד שזה הפירוש, אבל אמר שהוא לעצמו מפרש את הקטע הזה אחרת. אמר, כשאדם רואה שאיסורים באים עליו, אבל הוא צריך להתפלל שהשם ייקח ממנו את האיסורים. לפשפש במעשיו, אין לו את החוצפה להתפלל, אני צריך לחפש במעשיו למצוא דבר טוב. לא למצוא חטא, למצוא איזה נקודה טובה. ואז לבוא עם הנקודה הטובה הזאת ולהגיד ריבונו של עולם, אני רוצה להמשיך עם הנקודה הטובה הזאת, ועכשיו יש לי אישורים, אין לי כוח. חיפש ולא מצא. אם הוא חיפש ולא מצא, אף נקודה טובה. זה ביטול תורה, עכשיו יש לי איסורים, אז יש לי איזה ביטול תורה, איסורים גורמים לי ביטול תורה. אז אני רוצה, אני לא יכול ללמוד. סרטו? יש בחינה כזאת שהאדם מחפש את הצדיק שיש בו. שמעתי פעם אחד מהזקנים שהוא פירש, חז"ל אמרו שכל ילד לפני שהוא נולד משביעים אותו שיהיה צדיק. אז הוא אמר שאפשר לפרש את זה על כל בן אדם בכל רגע בחיים שלו. לא שמשביעים אותו, אלא שאומרים לו תהיה צדיק, מה פירוש תהיה צדיק? לכל אחד יש רגע שיא בחיים שלו שהוא זוכר, שברגע הזה הוא היה מואר לגמרי. הוא הרגיש קרבת אלוקות גדולה, הוא הרגיש הרגשת הנוכחות של השם, הוא הרגיש דבקות אלוהית. אז אומרים לו, תראה, להגיד לך שתהיה צדיק כמו פלוני או כמו פלוני, אי אפשר, אולי אתה לא יכול, אתה בטוח שאתה לא יכול. אבל כמו שכבר היית, זה אתה לא יכול להגיד שאתה לא יכול, כי היית. אז לכל הפחות תהיה כמו שהיית. תהיה הצדיק שבתוכך. אז עכשיו היהודי הולך להתפלל, אז הוא מחפש צדיק. שהצדיק נוכל לעמוד בתפילה לפני השם, מחפש בתוכו צדיק. היום היהודים מחפשים ומבקשים צדיק. זאת אומרת, מן השמיים מתגלה עכשיו סדר כזה, מצד אחד יש את מידת הדין, שזה מסמלים הדוקטורים, מצד שני יש את מידת הרחמים, שזה מסמל את התפילה והצדיקים. בספר התניא, בשער הייחוד והאמונה, בפרק ו' הוא מבאר את מאמר חז"ל בתחילה עלה במחשבה דיברו את העולם במידת הדין ראה שאין העולם מתקיים שתפר לא מידת הרחמים אז הוא אומר מידת הדין זה הצמצומים ההסתר פנים של ההסתרה של האלוקים ושתפר לא מידת הרחמים אז הוא מסביר בשתי צורות מידת הרחמים זה על ידי הניסים שכתובים בתנ"ך אותות המופתים שבתורה אבל עוד לפני זה הוא אומר שמידת הרחמים זה עצם זה שיש צדיקים בעולם. לא שצדיקים עושים ניסים ונפלאות. אלא הקדוש ברוך הוא שיתף מידת הרחמים בעולם על ידי צדיקים. זה המושג של מידת הרחמים. זאת אומרת שיש צדיק בעולם יש מידת הרחמים. ואותו דבר כל אחד בעולם הקטן שלו, אם הוא רוצה לגלות את מידת הרחמים, הוא רוצה למצוא את הצדיק שבתוכו. זה מאוד חשוב. כשבן אדם מגלה את הצדיק שבתוכו, אז הוא כבר על הדרך הטובה. הצדיק הזה, ברגע שהוא מתגלה, עושה מהפכות, פרשת בשם. אם אתה רק מוצא כמה טוב אתה, אז תבה לא אבא בישה, כך כתוב, חז"ל אומרים, גמיר תבה לא אבא בישה. זאת אומרת, אנחנו מקובלים, מקובל בידינו, שטוב לא הופך להיות רע. אתה צריך לגלות את הטוב. אחרי שמגלים את הטוב, אז אתה כבר בדרך הטובה. אז הם חיפשו צדיק, ושיתפלל ויפעל שיהיה לו פנים. הצדיק מגלה את מלכות השם בעולם. וביקשו ומצאו צדיק גנוז. הצדיק היה צדיק, אבל היה גנוז. זה הצדיק שבתוך כל אחד מאיתנו הוא צדיק גנוז. אנחנו לא יודעים שהוא קיים בכלל. ואמרו לו שיתפלל שיהיה לו המלך בני. כמו שבן אדם יושב בהתבודדות, הוא מדבר עם הלב שלו, רוצה שהלב שלו יפתח. והלב שלו לא נפתח. וענה שאינו יודע כלל. אני יכול לדבר עם השם? אין לי לב, מה רוצים ממנו? אנחנו מכירים את זה בתוך עצמנו, את הדו-שיח הזה. והודיעו למלך. מה פעם שהודיעו למלך? עושים את זה תפילה. זה עצמו עושים תפילה, ריבונו של עולם. הלב אומר לי שהוא לא יכול להתפתח, מה לעשות? ואיתה להודיע את זה, זורקים את זה למלך. ושלח המלך קודשו אחריו, והביאו אותו למלך. והתחיל המלך לדבר איתו בתור. כשהמלך מתחיל לדבר בטוב, הוא כבר מתחיל לעשות ככה. הוא אומר, אני הולך לדבר איתך בטוב. מה זה אומר? כדאי לך לשמוע את הטוב. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא מזמין לאדם ייסורים, זה ייסורים של אהבה. ייסורים כמו שאומרים, משהו מדקדק לו, והוא מבין שזה, שהוא צריך בכל אופן להתעשת ולקחת את עצמו בידיה, שאין תירוצים. אבל אתה יודע שהיהודים הם בידיי לעשות בהם כרצוני. על כן אני מבקש לך בטוב שתתפלל שיהיה לי בנים. זה התפקיד שלך, של הילדים זה להתפלל. להבטיח לו שיהיה לו באותה שנה ולב. הוא לוקח על עצמו עבודה להמשיך את הבן של המלך אל תוך המציאות, תוך שנה. והלך למקומות. ילדה מלכה בת. המלך הסבר שלא, 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 איך אומרים? תסתכלו שם? שלא תהיה מלכותו להפכת לזרים. עכשיו מלכותו תהפך לחתנו, זה לא כל כך זרים, כן.
ולד זה לא
דווקא. לא, אבל כתוב אחר כך, הוא הבטיח ולד, נכון? כן, ולד זה לא דווקא. כן, הוא הבטיח ולד, זה לא דווקא. אנחנו נראה את ההקשר, מה זה בן ומה זה בת, על פי קבלה, אז נביא את הסיפור, מה שכתוב כאן בהמשך. והייתה אותה אותה בת מלכה יפה תואר מאוד, שפה של המלכות, וכשהייתה בת 4 שנים הייתה יכולה כל החוכמות ולזמר בכלי שיר, והייתה יודעת כל הלשונות, והיו נוסעים מלכים מכל המדונות והמדינות לראותה, והייתה שמחה גדולה על המלך. אחר כך נחשף המלך מאוד שיהיה לו בן, כדי שלא תהיה מוסבת מלכותו לאיש זר. התחלה להתנחם עם הבת, ואנחנו בתוך מסגרת כזאת שאין מלכה, יש רק מלך, צריך להגיד, ככה משהו מהסיפור. המלך הוא תמיד מלך. עכשיו, אבל הבת הזאת התחתן, והוא יהיה מלך. אז בהתחלה הוא התנחם שזה לא יהיה אחד מהשרים שלו, זה יהיה חתנו. עכשיו הוא עולה בתוך עצמו למקום יותר גבוה, והוא רוצה שהמלך יהיה בן שלו, לא החתן שלו. אז מה עושים? וגזר שוב על היהודים שהתפללו שיהיה לו בן. והיו מבקשים ומחפשים את הצדיק הנ"ל, ולא מצאו אותו כתבר מיתה. זאת אומרת, הוא גמר את התפקיד שלו. הוא המשיך את המלכות של השם באופן כזה של אותה בת. עכשיו מגיע צדיק אחר, או ביקשו עוד. תפעלו את הצדיק ככה חטף. חטף את הצדיק, זה לא פשוט. הוא מצאו עוד צדיק הנ"ל. ואמרו לו שייתן למלך בן. אתה אמר שהוא לא ידע כלל. והודיעו למלך, ואמר לו המלך גם כן כנעל, הלא היהודים בידי כנעל. אמר לו החכם, אני יודע הצדיק כנעל, תוכל לעשות מה שהצדק? אמר המלך, אמר לו החכם, אני צריך שתביא כל מיני אבנים טובות. אבן ובן זה כמעט אותה מילה, אבל אתה אומר. אבד, אבן זה אבד, כתוב לזה כמה רעי. כי כל אבן טוב יש לו סגולה אחרת. יש אצל המלכים ספר שכתוב בו כל מיני אבנים טובות. אמר המלך, אני אוציא חצי מלכותי כדי שיהיה לי בן. והלך והביא לו כל מיני אבנים טובות. ולתחם החכם והדיקה. וכשהוא שובר אותם, אז מה קורה? הם מתערבים יחד. כשהוא מקבל אותם אז הם מאובחנים כל אחד בעניין שלו, וכשהוא מדיק אותם אז הוא עושה הכללה של כולם יחד. ולקח פוס יין, צריך להבין גם למה זה יין, הוא נתנם לתוכו ונתן חצי פוס למלך לשתות וחצי על המלכה, ואמר להם שיהיה להם בן שיהיה כולו מאבנים טובות, ויהיה בו כל הסגולות של כל האבנים טובות. והלך למקומו, וידע ונעשה שמחה גדולה על המלך, והבן הנולד לא היה מאבנים טובות. נולד ילד רגיל. כשהיה בן בן 4 שנים, היה יפה תואר מאוד, כאן לא כתוב שהוא ניגן. צריך לשים לב לזה. אני עדיין לא יודע מה זה אומר, אבל צריך לשים לב לזה. וחכם גדול בכל החוכמות, וידע כל הלשונות. והיו נוסעים מנסים לראותו. והבת מלכה ראתה שאינה חשובה כל כך. היה לה מעלה לגביו, היא נבנה, והוא לא. אבל היא כבר לא חשובה, היא כבר לא הפלא היחיד בעולם, ומתקנאה בו. אז זאת הייתה נחמתה. באשר שאותו הצדיק אמר שיהיה כולו מאמינים טובות, טוב שהם לא מאמינים טובות. זה היה נחמה שלה. מה המושג כאן, מה זה העניין הזה של הבן ושל הבת, ומבטיח ולד, והוולד זה היה הבת, והבת מקנה בבן. בפשטות אנחנו מוצאים בדברי חז"ל, ויש את זה תורה במקצה מהר"ן, יש פה נקצה מהר"ן עוד לפני כן?
נכון.
דיברנו על זה בעצם פעם, מושג של קנאת המלאכים. יש. תודה רבה. זה מעניין לראות פעם את הגלטה של הסיפור, נתחיל בצורה מאוד משכילה, אני מבינים טוב. יש כאן תורה, התורה הראשונה של חלק ב' של סתמה לשתי חלקים. התורה הראשונה מתחילה עם פסוק שאנחנו רואים אותו בשיר של יום שבעה חמישים, תקרוא בחודש שופר בתפל ליום חגנו. זה הגיע
אבל,
זה הגיע.
הגיע אני יודע, יפה.
תקראו בחודש הפר בשתן ליום חגנו, ואיזה הוא חג שהחודש מתכסה בו, שאין ירח, ואין אחד לא רואה את הירח, הוא ראש שנה. קטע לחגים, בעשירים לחודש, בתצלב לחודש, בשישי לחודש, יש שבועות, כל החגים הם תמיד חנוכה זה לא דאורייתא, אבל כל החגים באמצע החודש. קרוב לאמצע החודש, רואים ירח. מתי החודש הוא מכסה? זה בראש השנה, ככה חז"ל אמרו. עכשיו הוא מגיע בסוף למה פירוש סיפור בחודש שופר, אבל על כל פנים בהתחלת התורה הוא כותב שאיש ישראל נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים. זה לא איזה מעלה, אנחנו נבראנו. זה כאילו הקוד הגנטי שלנו. אנחנו מתוכנתים כך שאנחנו, יהיה לנו שליטה על המלאכים. להוציא את זה מהכוח אל הפועל, זה הפרויקט שלנו. בשביל מה אנחנו צריכים שליטה על המלאכים? שהמלאכים לא יוכלו לקטרג. לא שאנחנו צריכים חמש מלאכים מכאן וחמש מלאכים מכאן שיצאו לנו שליחויות. זה לא נקרא שליטה על המלאכים. שליטה על המלאכים זאת אומרת שאנחנו נקבל את המקום שלנו שהמלאכים לא יוכלו לקנות ולא יוכלו לקטרג. אז זהו מביא חז"ל שמתי שמשה רבנו עלה, הוא היה 40 יום, הוא עלה להר, לחם לא אכל ומים לא שתה, ושם כתוב שהקדוש ברוך הוא הרכין את השמיים ושמי השמיים על ההר. אנחנו עושים את זה בצורה גשמית, אבל זה לא גשמיות. זאת אומרת, משה רבנו עלה לעולם עליון יותר, והמלאכים פתאום, מה המשמעות שהוא עולה לעולם עליון יותר? זאת אומרת שהוא נמצא באותו מימד שלהם, פתאום נמצא אדם, גוף. אז הם שואלים, מה לילוד אישה בינינו? ככה הם שואלים את הקדוש ברוך
הוא. מה שואלים?
מה לילוד אישה בינינו? כמו שאתה אומר, מה לילוד בביתי? כן, מה אתה מחפש את כל הזה? הם שואלים את השם, מה עושה לילוד אישה בינינו? חסידים היו מפרשים שהם הרגישו שמשה רבנו יותר גבוה מהם, הוא עומד בינם לבין הקדוש ברוך הוא, אז הם אמרו, מה לילוד אישה בינינו, בינינו לבינך? זה בור חסידי כזה, לא קצור לנו עכשיו. אבל על כל פנים, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, הוא בא לקבל תורה. אז הם אומרים, נעוד חל השמיים, תן לנו את התורה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הוא אחזר להם תשובה. הוא אומר, ירא אני שלא יסטרפו לי בהבל פיהם. אחד כאן, מלאך כזה, יפתח את הפעילה אותי. מה אני אעשה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לעשות בכיסא כבודי. ברגע שאתה מחזיק בכיסא הכבוד, אתה לא צריך לחסן לבד. יש כאן הרגות שלמה, אתה יודע שכיסא כבוד מסוים זה לא כל כך קשה. מה המשמעות של כיסא הכבוד? בקיצור, יהודי, אם הוא באחדות עם כל עם ישראל והוא לא נפרד, הוא מקבל את הכוח של השורש, וכשהוא מקבל את הכוח של השורש, אז הוא באמת יותר גבוה מהמלאכים. וכשהמלאך מסתכל עליו אז המלאך אומר, מה כתוב בסוף הפרק של תנא עודך על השמיים? הפסוק האחרון, זה פרק ח' בתהילים, הפסוק האחרון זה השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. מה קרה? אנחנו רואים את משה ניגש אוכל בכיסא הכבוד. אז הוא מסביר בלקוטי מהר"ן שהוא מתאחד עם כל נשמות ישראל, ואז מאיר עליו השורש, והשורש זה למעלה עד המקץ הרבה יותר גבוה מהמלאכים, ואז הם מודיעים שעל דבר כזה צריך לתת להם את התורה ולולה. הם כאילו לבחינת מלאך רע בעל כוחו עונה עמי, שם זה מלאך טוב בעל כוחו עונה עמי. המלאכים הבינו קודם שלהם מגיע התורה. זאת אומרת, יש מושג שנקרא קנאת המלאכים. ונקודה לחוד, רבי נתן כותב, שאם נסתכל טוב בעין בוחנת על היצר הרע, היצר הרע, הנפש הבעמית, השורש שלו הוא מלאך. הוא משתלשל מהמרכבה העליונה. משתלשל הרבה השתלשלויות עד שהוא הופך להיות יצר הרע. אם אנחנו נסתכל עליו לעומק ונראה בו את השורש, את המלאך, אז נראה שכל המניפולציות שהוא מפעיל עלינו זה הכל בגלל קנאת המלאכים.
אבל
אני לא מבינה
מה
זה אומר, אוקיי, בסדר. אז למדנו על זה. למדנו על זה, לא. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מישהו, אנחנו רואים מישהו פיזי. כשמדברים על משהו, אז זה נודד, אז איך הוא יוצחת? זה רק משהו. הם הרואים, יגידו עליי, מה זה המשהו הזה, אני אעלך? מה אני עושה? מצד השני, זה יכול להיות דבר מאוד מוכני. זה יכול להיות חוכמה נפלאה, אני אומר, זה היה משהו. זה יכול להיות חוויה נפלאה, אבל זה היה משהו. אני לא יכול להגיד על חוויה נפלאה שזה היה מישהו. נכון? עכשיו, תארי לעצמך חוויה שהיא מישהו. יכולה לדמיין עם תרכובת כזאת? בהחלט אפשר. זה מלאך. אבל זה לא רק חוויה, זה גם תובנה. זה כמו בן אדם, בלי גוף. מבחינה זאת זה כמו בן אדם, כמו מישהו. מצד שני, אבל אין לו את הכוח לרדת לתוך גוף. אם הוא ינסה לרדת לתוך גוף, הוא יאבד את האחיזה שלו למעלה. אבל זה דיברנו בדיוק לפני שבועיים. תלך את האיף, תתנו לה. לא, תשיגי לה, הנה. תסירי את הפנים ותשיגי לה. זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד, זה ממש היה מפתח של להבין המון דברים. אנחנו כל הזמן לא מבינים. המלאך כשהוא יורד לתוך העולם שלנו, הוא שוכח. מלאך שיורד, מלאך שמסתובב בתוך העולם שלנו, אנחנו יכולים לראות. ברסת, בדיר, בלול, והכל מלאכים, כל נפש של בעל חי, בשורש הוא מלאך. איזה תודעה יש לו כשהוא פה? אם לא נייחס לו כוחות מיסטיים, ולא נגיד שאנחנו לא יודעים, ונבנה את האור יש בגלל המלך החדשים שבעצם הוא יותר חכם מאיתנו, אז אם נסתכל עליו בעין בוחנת, ונראה בדיוק את העניין שלו, אבל את השורש הוא לא זוכר. הוא יורד ונמצא פה. אבל הרבה פעמים התכונות של השורש מתבטאות בעולמות שהוא לא זוכר את השורש. אם בשורש יש מושג, עכשיו אני לא מדבר על מישהו בדיר, אני מדבר על מישהו בתוך בית השותף. אז בן אדם, יש בתוכי גם חלק ביולוגי, בעני, שהוא משתלשל במלאכים. הנשמה באה מהקדוש ברוך הוא, זה חלק אלוקה. אבל הנפש הבעמית באה מהמלאכים. למה המלאכים הם לא צריכים להיות פה? הם השורשים של כל ההוויות שיש פה. ממש זה הקשר שיש בינם, הקדוש ברוך הוא עשה לברוא את העולם עם דיסטנס עצום, הוא ואנחנו ישר, בלי שום דבר באמצע. ואז לא היה לנו סולם לטפס עליו. אתה חושב שאני למשל דוגמה בן אדם. אפילו בעל חי, אם משתמשים בו נכון, מבררים אותו ומעלים את נפשו למקום יותר גבוה. אם הוא עוזר לבן אדם במלאכתו, הבן אדם עושה את זה לשם שמיים וכן הלאה. אם אנחנו, הנפש הבעמית שלנו, היות שאנחנו משתלשבים דרך המלאכים, אז אנחנו יכולים, אדם יכול להפוך את הנפש הבעמית שלו למלאך. אם זה היה ישר ככה, או שזה פוטנציאל אלוקי לברור, או שזה בן אדם לשמי פה, עם נפש, בלי הסולם שבאמצע, אז הוא לא יכול להגיע לדרגות יותר גבוהות. זה ברור. אנחנו מצד הנשמה האלוקית שלנו גבוהים מהמלאכים. דיברנו על זה פעם, יש מדרשים על כמה בני אדם שהפכו להיות מלאכים. למשל, יששכר גדול. אז למדנו שזה היה הנפש הבעמית שלנו, הפכה להיות מלאך. הנפש האלוקית, אם היא הופכת להיות מלאך, היא יורדת בדרגה. כן, זה הסיפור, הסיפור של חנוך ושל אליהו. כל הסיפורים בתנ"ך, במדרשים, שבן אדם הופך להיות מלאך, וזה בעצם סיפור בקריאת כיוון. כל אדם יכול להיות מלאך. אבל באיזה אופן, לפעמים אומרים על בן אדם, הוא מלאך. אז מה מתכוונים? מתכוונים שהוא זיקח את המידות שלו, את המידות הפשוטות שלו, לא את המידות האלוקיות שלו. אם הוא היה מגלה את המידות האלוקיות שלו, אז היה משהו אחר לגמרי. אבל דווקא החלק הבעמי שלנו. למה הוא היה צריך לקבל נשמה שיותר גבוהה מהמלאכים?
לא, למה הוא יכול
לצור?
למה
זה בהתחלה שמלאכים לא יוכלים? זהו, אז זה דיברנו, היית לפני שבועיים? כן. אז אני אסגור על זה בקיצור. האדם, נשמת האדם היא כבר מובחנת. כי אני, עוד לפני שהיא יורדת לעולם המלאכים, לפני שהיא יורדת לעולם הבריאה, בעולם הספירות יש כבר משהו שקוראים לו נשמה, הוא כבר מוכן עם כל האופי שלו, עם כל התכונות שלו, אבל הוא עדיין לא מישהו, עדיין לא נפרד. אבל בגלל שכבר הוא מוכן, אז הוא יכול לשמור את הזיכרון גם כשיורד למטה, הוא הופך להיות אני. המלאך אין כזה דבר, המלאך הוא נברא למטה, למטה במוכניות למטה, אבל הוא נברא למטה. ולפני זה הוא היה פוטנציאל, כל המציאות שלו לפני עולם הבריאה זה שהשם יכול לגרום עליו. יש אפילו בספרי חסידות מופיע ביטוי שאני לא אוהב לחזור עליו כי אתם מבינים אותו לא נכון, אבל בגלל שכל כך הרבה דיברנו על זה אז כבר פחות יש סיכוי שיאבצו אותו. האדמו"ר הרש"ב בחב"ד, הסיפור הוא נכתב בתחילת שתי, יש לו מאמר שהוא כתב אותו בתף רישנון פל כבר יותר מ-100 שנה. הוא מתייחס לסיפור הזה של מלאכים ונשמות בכמה מקומות, אבל במקום הזה הוא כותב משפט שבעצמו לא כותב אותו כמעט באף מקום. הוא כותב ככה: האלוקות, האור האלוקי שנמצא בעולם האצילות, והשפע של השם, הוא בורא מלאך. איפה הוא בורא את המלאך? בעולם הבריאה. אבל כשנשמה צריכה לרדת, אז האור האלוקי הזה נעשה מלאך, סליחה, האור האלוקי הזה נעשה נשמה בעולם הבריאה. לא שהוא בורא נשמה, אלא שהוא נעשה נשמה. הוא מפחיד להגיד את זה. אבל צריך להגיד את זה בהקשר הזה. אז לכן הנשמה יכולה לזכור מה שהמלאך לא יכול לזכור. וכל שכן מלאך שיורד ומשתלשל למטה ונפשו היא נפש של בעל חי או משהו כזה. אפילו מלאכים שירדו למטה ונשארו מלאכים, אז כתוב ברש"י שהם חטאו והחטיאו. באגדת המבול יש שם שמלאכים קטרגו על בני אדם, והקדוש ברוך הוא אומר להם, רוצים לנסות? אז אומרים כן. בסדר, אז הוא שולח אותם והם החטיאו. לא רק שהם לא חטאו, לא רק שהם לא נמנעו מלחטוא, הם החטיאו אחרים. כי המלאך אין לו את הכוח הזה. השורש שלו יותר נמוך. מי שהשורש יותר גבוה, כשהוא יורד, הוא יכול לרדת יותר נמוך בלי להינזק. כן. זה בני האלוקים
שמוקים את
בוד האדם? כן, בדיוק שם ברשי. רשי אומר את זה לא למילים בני האלוקים, יש שם רמב"ן מעניין דרך אגב, קצת להתכתב על זה, אבל רשי אומר את זה על הנפילים. הנפילים היו בימים האלה, נפילים משלוש בארץ, פשוט כזה. כתב ברשי, הם יודעים את רשי. אגדת בראשית, ככה רשי אומר. הם יודעים את רשי לבא. אז אנחנו מכירים את קינת המלאכים. אצלנו בסיפור, זה לוקח זמן, קינת המלאכים, עד שנראה להם אור יותר גבוה, ואז הם עובדים על האמת. הם רואים את משה רבנו, שהוא קשור לשורש. כאן בסיפור אנחנו רואים את קנאתה של הבת. הבת מקנה בבן. מה זה הסיפור של הבת, מה זה הסיפור של הבן? בן ובת בקבלה זה בספירות העליונות.
יש עוד מלא זמן.
לא לכולם. אני יודע שלא לכולם. בקבלה מחלקים את הספירות. יש עשר ספירות. החוכמה, חוכמה נקראת אבא, הבניין נקראת אמא, יש שם צילים כזה. אחר כך יש שישה מידות. יש עוד את הקטע שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל יש את השישה מידות שחסד גבורה תפארת, חסד צחות ויסוד, שהם נקראים בנים. כמו בסיפור הראשון שקראנו, המלך שהיה לשישה בנים בבת. באופן כללי הם נקראים בן. כל שישה בנים האלה נקראים בן. והמלכות נקראת בת. המלכות היא השביעית. חוץ מהחוכמה והבינה יש את שבע, בדרך כלל תשע. יש את הכתר שאנחנו לא נגיד בו עכשיו שום מעלתיה. עכשיו זה ברור למה נולדה לו בת. המלך הזה חיפש את המלכות. הוא קיבל בת. זה פשוט. אבל פיקה פחד שהמלכות שלו תעבור מזרים. וכאן יש בדיוק אותו היגיון שלמדנו עליו קודם. כשאנחנו רוצים, למשל, ניקח דוגמה, כל דוגמה בחיים שלנו, שאנחנו רוצים להעביר את עצמנו לדור הבא. השורש של כוח ההולדה הוא מאוד עמוק, יותר עמוק מכל הכוחות בנפש ומכל הכוחות בגוף. ואם נסתכל עם עיניים של ביולוג, אז ה-DNA זה כאילו זה משהו, הגרעין הכי פנימי שיש, זה מה שמתבטא בהולדה. אם נסתכל בעיניים של, לא יודע, בעיניים רוחניות יותר, אז על כוח ההולדה יש ברכה מיוחדת. ויבר אותם אלוקים ואמר להם פרו ורבו. יש לפעמים שהוא בריא והיא בריאה, אין. ואף אחד לא יודע למה. לכאורה, למה שזה לא יבוא מהמקום הרגיל? כמו שאוכלים, כמו שעובדים, כמו שלומדים. אז מולדים ילדים, למה צריך להגיע למקום כזה גבוה? התשובה היא פשוטה. כדי לתרגל את עצמי לממד יותר נמוך, אני חייב לעלות למקום יותר גבוה. דוגמה פשוטה עוד יותר, יותר מובנת, הדוגמה הזאת לא מובנת כל כך, היא רק אקסיומית, שמעת את כזה. הדוגמה יותר פשוטה. כשאני רואה תהליך מסוים, יש עובד מסוים, משהו, אני רוצה להסביר אותו לאנשים יותר פשוטים. אני חייב לתת משל. איך אני יודע לתת משל? מה זה נקרא לתת משל? לתת משל זה נקרא להיכנס לעומק של העניין, לראות את המהות שלו, את ההפשטה, הרי העניין בעצמו הוא מדבר על X, Y, Z. המשל מדבר על WCH, על דברים אחרים, הוא לא מדבר על התודעה, המשל והמשל לא מדברים על אותם נושאים, נכון? אז איך המשל מתאים למשל? יש איזשהו מהלך במשל, המהות שלו, הנשמה שלו, שאם אני מגיע אליה, אני כבר יכול לראות אותה בכל דבר. אז אני יכול לחפש אותה בשוטרים וגנבים ולתת משל לילדי גן. אין לי בעיה. אבל קודם אני צריך להבין את המהות. זאת אומרת, כדי להעביר את ההשגה שלי עשינו למקום יותר נמוך, אני צריך לחפש בתוך ההשגה דבר יותר גבוה. וזה ככה שם ברא את העולם, ואפשר קצת להבין את זה, זה גם כן אקסיום, מה שאמרתי עכשיו. אבל כל פנים אנחנו מבינים שזה כך. כדי לגלות את המלכות האלוקית בתוך העולם, שזה משהו, לגלות את המלכות האלוקית בתוך העולם, אני אתן לכם דוגמה, מה זה נקרא, תראו, כולנו עכשיו רואים אחד את השני, אז יש לנו חוויית נוכחות, אנחנו לא מרגישים לדבר. עכשיו בואו הרגע אחד לדמיין שכולם עקרו ואני נשאר את הדבר. כל אחד יחשוב לזה, כל אחד על עצמו. כולם הלכו ואני נשארתי לבד. חוויה אחרת לגמרי. כשמישהו נכנס, ואני נכנס, והחוויה משתנה. להרגיש ככה עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא כמו שסתם מישהו נכנס, אלא תראו לעצמכם שאנחנו הולכים לדברות, זה אדם מאוד חשוב, לא יודע. תבחרו שם של מישהו שמדבר אליכם יותר מכל, לא יודע מה, משהו רבי מה אתה שם. משהו כזה גדול, הולכים ללבים אותי, הולכים את הביח, אבל הולכים טיפה אחרה. לא כל מה שאנחנו עושים הוא רואה, הוא לא רואה אותו. ואני לא צריך לחשוב שאני לא נימוסי אם אני בינתיים יעשה כל מיני כאלה, אני יודע מה. אני לא עושה את זה בפנים שלו. אבל כן, יכול להיות שתחושת הנוכחות שלו תהיה כל כך חזקה אצלי שבדיוק כמו שאני לא עושה לזה בפנים, אני לא עושה לזה מחר הזה, נכון? זה בדיוק המצב שאנחנו צריכים להגיע אליו לחוות את הנוכחות של השם, שמצד אחד הוא נותן לנו בחירה, מצד שני הוא נותן לנו פה. עכשיו, אנחנו יכולים להתחבר לזה, ועד שאנחנו מתחברים לזה אז אין בלבולים, אין ספקות, אין כלום, אין פחד. אין תחושת חסר שמשגעת אותנו, תחושת החסר הנצחית הזו שמפחידה אותנו וגורמת לנו להתאבות וגורמת לנו לצבור וגורמת לנו לעשות כל מיני דברים לא רלוונטיים ולעשות רושם האחרים, לא יודע. ברגע שאנחנו איתו אנחנו מרגישים מוגנים ומצוחים, מה פירוש? יש לנו את הכל, לא רוצה לנו כלום. וביחד עם זה אנחנו גם יכולים לעשות דברים מה שאנחנו רוצים. אבל מה? אנחנו יכולים לבחור כך וכך. תלוי מידת הרגש שלו. אם הוא יגיד לנו כך וכך אל תעשה, בלי להפנות ראש, אנחנו נשמע בכל. יש לנו את החוויית הנוכחות שלו מאוד צריכה. זה לא פשוט שזה כך.
ואני יכול להרגיש שזה עובד. זה לא מה
שאמרת. ודאי, הכל יכול להיות.
לא, זה כאילו... אז מה שאני לא רוצה לשאול?
נכון, נכון, נכון. החשבון מתחשב שיש לתנות. עכשיו שאלה מה המטרה, לאן צריך להגיע? לאן צריך להגיע? מה הקדוש ברוך הוא רוצה, שמה יהיה? זה מה שעולם כזה, זאת אומרת, זה ברור, העולם העליון הוא כמו לעמוד מול אותו אדם גדול פנים על פנים. זה ביטול הבחירה. עכשיו, תגידו לי אתם, כדי שגם אחורי הגב ירגישו איתו כמו בפנים, מה הוא צריך להיות? הוא צריך להיות בן אדם עוד יותר גדול. נכון? זה בדיוק אותו פרינציפ שדיברנו עליו קודם. כדי להעביר את עצמו למקום יותר נמוך, הוא צריך להיות בעצמו במקום יותר גדול. נכון או לא? ככה זה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת את המלכות שלו ולגלות אותה בעולם. השורש של הגילוי לא יכול לבוא מהמלכות, חייב לבוא ממקום יותר גבוה. המקום היותר גבוה הוא נקרא הבן. המלכות נקרא הבן. מתגלית המלכות, אבל עדיין המלכות יכולה להחש בזמן. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא מסתובב אלינו עם הגב, אנחנו מתחילים לעבוד עבודה זרה, כביכול, כביכול. והקדוש ברוך הוא רוצה שיתגלה המלכות, אבל שיתגלה עם הכוח של הבן. ואז עוד פעם צריך לגלות יותר מידת הרחמים, צריך לגלות בעולם קרבת אלוקים יותר גדולה. מה זה קרבת אלוקים הזאת היותר גדולה? אז עוד פעם לקרוא, לחפש את הצדיק. אבל עכשיו זה כבר צריך להיות צדיק יותר גדול. זאת אומרת, הצדיק הראשון נסתר, הוא בנות התפקיד שלו. הוא הביא אותנו למצב מסוים, צדיק שבתוכנו. הוא הביא אותנו למצב מסוים שהמלכות האלוקית נהירה בנו, אם היא תעמוד איתנו פנים אל פנים, באותם רגעים אנחנו נקבל על מלכות שמיים. מה יהיה ברגע שיסתובב? עכשיו אנחנו צריכים למצוא צדיק שיקבע אותנו בצורה כזאת שגם מתי שנראה את הקדוש ברוך הוא מהגב, גם כן נקבל את המלכות שלנו. זה צריך להיות צדיק יותר גדול, שימשיך גילוי אלוקות יותר גדול. זה הסיפור פה. עכשיו, מה הוא עושה? הוא לוקח את כל האבנים הטובים. אנחנו חיפשנו צדיק. מה זה נקודה של הצדיק מתוכן? חיפשנו, איך אמרתי קודם? חיפשנו את הרגע שהיינו צדיקים, נכון? היית כבר שם, אתה לא יכול להגיד שאתה לא יכול להגיע לזה. עכשיו, הצדיק הזה, הוא לוקח את כל האבנים הטובות. האבנים הטובות זה נקודות טובות.
כן?
נקודות טובות. כולם מכירים את התורה של הנקודות הטובות, ומחותם הרש פייבט, מחלת אגרס. אדם צריך ללמד זכות על אחרים, צריך לזכות, ללמד זכות על עצמו, צריך למצוא בכל אחד נקודה טובה וגם בעצמו. ולא רק נקודה טובה אחת, אלא כמה נקודות טובות. אם בן אדם עושה נקודות טובות, הוא עושה את המעשים הטובים שהוא עשה, אז אפילו אם מתי שהוא עשה אותם, הוא לא כל כך שמח. עכשיו שהוא שמח איתם, אז השמחה מתחברת רטרואקטיבית למעשים. כמו שאפשר לתקן רטרואקטיבית.